הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, הוא אמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לקדוש ברוך הוא, ובהמשך לא תבערו אש בכל מושבותיכם. שואלים המפרשים, הרמב"ן, אבן עזרא, הרשב"ם, למה מכל המלאכות האסורות דווקא מלאכת מבעיר את המלאכה הזו מציינת התורה ומדגישה שאסור לעשות בשבת. אומר האור החיים הקדוש, יש את ציווי השבת בפרשת כי תישא לפני חטא העגל. עוד פעם התורה בתחילת פרשת ויקהל מדברת על הציווי של השבת. למה פעמיים מדברים על ציווי השבת? הרי כבר למדנו על ציווי השבת בפרשת כי תישא בפרשה הקודמת. למה פעמיים? אומר האור החיים הקדוש, בפרשת כי תישא אנחנו עוסקים בפרשת השבת לפני חטא העגל. בפרשת ויקהל זוהי השבת של אחרי חטא העגל. ולשבת יש מעלה שהיא מחפרת על חטאים. ואפילו חמורים כמו עבודה זרה, כמו שאומר הנביא, אשרי אנוש יעשה זאת, דרשו רבותינו בגמרא שבת קופיות חט, אשרי אנוש, אשרי מי ששומר שבת כהלכתה, ואם עובד עבודה זרה, אפילו כמו שעבדו בדור אנוש, מחול לו, יהיה לו מחול. אם כן, התורה פרשת ויקהל מדברת על השבת, אותה שבת שהיא מיוחדת לכפרה על חטא העגל. יש שבת לפני חטא העגל בפרשת כי תישא, ויש שבת שהיא אחרי חטא העגל בפרשת ויקהל, כי חלק מהתיקון תשובה. ולמה? כי מצינו במדרש שפגש אדם הראשון את בנו את קין ושאל אותו, מה נעשה בדין שלך? אחרי שהרגת את אבל אחיך, אמר לו קין, עשיתי תשובה ונתפשרתי. התחיל אדם הראשון מטפח על פנה ואומר, כך היא כוחה של תשובה ואני לא ידעתי? מיד אמר אדם הראשון מזמור שיר ליום השבת. מה הקשר בין הפשרה של קין לבין מזמור שיר ליום השבת? בשוט אין יצחק, מביא רעיון נהדר. אמרו חזל, כל המשמר שבת כהלכתה, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת מחללו מחולו. ואת הדברים האלה הביא גם עטור בסימן ריש מם בית. מה ההסבר? אומר רבית יוסף, שבת שקולה כנגד כל המצוות. למה? היא מלמדת על ההשגחה. כאשר האדם שובט ומראה כמה הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה גם בהווה וגם אם והיה, והוא שובט מעשייה, בכל אופן תהיה ברכת השם עליו על מעשה בכל השבוע. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא בעבר, אלא ממשיך בהווה, עשה עושה ויעשה לכל המעשים. אם כן, שמירת השבת על ידי היהודי היא סימן ועדות שהוא מאמין שהבורא משגיח על הבריאה. והתז בתחילת סימן ריש מם בית כתב, התשובה שהאדם עושה על החטאים שלו היא נהדרת, אבל בכל אופן כתוב בגמרא מסכת יומא פרק יום הכיפורים, אם אדם חלילה עשה מעשים שליליים, הוא לא זוכה מיד לכפרה. יש עבירות שהתשובה היא חלק מתהליך הכפרה, אבל לא הכל. לא פעם צריך האדם גם איסורים השם ישמור. לא פעם צריך האדם לעוד כל מיני גורמים כמו יום הכיפורים ועוד שיעזרו ויסייעו כדי שהתשובה תהיה עם כפרה מוחלטת. מחדש התז ואומר, אם עושה האדם תשובה ובנוסף לכך הוא גם שומר שבת, אז הוא מגיע לכפרה מוחלטת. לפי זה אפשר להבין את המדרש, שאל אדם הראשון את קין, מה נעשה בדין שלך? אמר קין, עשיתי תשובה ונתפשרתי, הגעתי לפשרה, להיות נע ונד בארץ. התשובה התקבלה, ויש כעת גם תוספת איסורים כדי שתהיה כפרה מוחלטת. אמר אדם הראשון, יש לי פתרון לאיסורים. מה? מזמור שיר ליום השבת. מהמקום הזה, עם הרקע הזה, נוכל להבין מדוע התורה, אחרי חטא העגל מצווה פעם נוספת על השבת, והפעם אומרת לא רק לשמור שבת, אלא גם לא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה? אומר בעל הטור, אם לא תבערו אש, היות ואני הקדוש ברוך הוא מעביר אש, אש הגיהנום, גם אתם לא תבערו אש, אש שלכם. מהי האש שלכם? באדם יש, אומר הרב חיים ויטל, יסודות, ארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר. אש זה הכעס והגאווה, רוח זה הדברים בטלים, עפר זו יעצלות ומים זה כוח התאווה. כאשר האדם מכניע את הכוח הזה בנפשו, את אחד מהכוחות האלה, אש, רוח, מים, עפר, זה משפיע על העולם. לדוגמה, יוסף הכניע את כוח התאווה בנפשו והתקיים, ראה הים וינוס. היות שהוא נס מפני העבירה, וינוס החוצה, כתוב על יוסף, הוא ברח מהתאווה מאשת פוטיפר, כנגד זה וירא הים וינוס. למה הים בקריאת ים סוף נס? מדוע? נס מפני הנס. הים נס מפני מי שנס מן העבירה. אם כן, כאשר האדם מכניע את האש ורוח מים עפר בתוך נפשו, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מכניע אותם בעולם, הכל כפי הצרכים של האדם, בצורה גלויה או בצורה סמויה, אבל זה קורה. אומר הראשית חוכמה, בוודאי כל השבוע אסור לחוס, אבל ביום השבת עוד יותר צריך להימנע מהכוח של האש, הכעסים, כי כל הכועס מיני גיהנום שולטים בו, ובשבת הגיהנום לא פעיל. כך אומרת הגמרא בסנהדרין סמך, אי, כך אמר רבי עקיבא לטונוסרופוס, מדוע יש אשן יוצא מהקבר של אביך, אומר רבי עקיבא לטונוסרופוס, רק בימות השבוע? כיוון שהגיהנום פועל, וביום השבת הוא לא פועל, לכן לא יוצא אשן מקבר אביך. והכעסים יכולים להביא את האדם לידי כפירה. כל הכועס הוא, בסופו של תהליך, יכול להגיע למצב של כעובד עבודה זרה. והכעס הוא אחד הביטויים הקיצוניים של הפך האמונה בהקדוש ברוך הוא. הכועס הוא, יהיה בעיני אדם ככופר בעיקר. כך אומרים רבותינו, אם כן העמיק, בפרשת ויקל כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה קודש, אומר הגאון רבי שלמה גנץ פריד. למה תעשה? אמצרה. למה? מכיוון שכל מה שעושה האדם בימות השבוע, ששת ימים הוא עושה מלאכה, הוא נדרש להאמין, לגייס את האמונה והביטחון שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כמו שאומר הרמח"ל שההשתדלות היא רק כפריית חוב ולא כמעשה אמיתי שמפרנס ומזין את האדם, אלא כפריית חוב. לא לסמוך על זה, אלא לעשות כי צריך. המצווה היא ששת ימים יעבוד, כך אומר המדרש. אבל איך היא המצווה? שאדם יאמין שלא העבודה היא המפרנסת, אלא היא רק כמו מס שאותו פורע האדם. הרי כל נתוני החיים של האדם, הבריאות, הפרנסה, השלום בית, הקשרים החברתיים ועוד, כולם ברגע אחד יכולים חלילה להיפגע. והקדוש ברוך הוא זה ששומר על האדם. ברגע אחד יכול האדם לאבד את כספו, את בריאותו, את שלוותו, את כל הקרוב אליו, את כל היקר אליו. ההשתדלות של האדם היא כעין וכאפס ביחס להרגשת הביטחון המדומה שיש לאדם. בגלל שהוא עובד, אז לכן הוא מסודר כלכלית. הרי יש כל כך הרבה סיבות שהן לא תלויות בו באדם. כל כך הרבה גורמים שברגע אחד יעלו את האדם או יפילו את האדם. כמו שאומר הנועם אלימלך באיגרת בסוף ספרו, אנחנו לא מבינים איך בעבר עבדו לעבודה זרה. כך לעתיד לבוא, כאשר משיח יגיע, אנשים לא יבינו איך בני אדם שעות על גבי שעות עשו בני האדם השתדלויות והאמינו שהם בכוחם ובעוצם ידם יכולים להביא לעצמם את הישוע, את הפרנסה, את השפע. ולכן צריך האדם בששת ימי המעשה להאמין שכל המלאכה שלו אותה הוא יעשה, היא לא בגלל שהוא עשה, אלא תעשה. הרדיפה של האדם והריצה היא לא מקור ההצלחה, היא בגלל חובת ההשתדלות ולא יותר. וכך, המשל של החפץ חיים, יש לאדם חבית יין, יש שם ברז אחד, הוא רוצה שיהיה עוד יין, במקום להוסיף עוד יין לחבית, הוא פותח עוד ברז לחבית. אמנם כעת הוא מרוויח יותר יין, יש יותר שפע, יש שני ברזים, אבל גם ייגמר היין יותר מהר. הוא לא הוסיף עוד יין ממש לחבית, אלא מממש את המשאבים הקיימים בצורה מהירה יותר, אבל זה גם ייגמר מהר יותר. ככה דוחק את השעה, שעה תדחוק אותו, הוא מנסה להרוויח עוד. הוא מנסה לדחוק את השעה, הוא מאמין בכוחו ועוצם ידו, הוא באמת אולי יראה תוצאות, עוד ברז, עוד ברז, אבל זוהי אשליה. מכיוון שזה זמני והיין ייגמר יותר מהר ממה שחושב האדם. הוא מרוויח עוד ועוד, אבל זה על חשבון משהו אחר. זה על חשבון הבריאות שלו, השלום בית שלו, חינוך הילדים שלו, החיים שלו. זה מה שאומר שלמה המלך, עושר שמור לבעליו לרעתו. כך מסביר הגאון מווילנה, גם כאשר האדם דוחק את השעה ואולי נראה לו שהוא מרוויח יותר, הוא לא באמת מרוויח, אלא כמו החפץ חיים שמה, הוא רק פותח עוד ברז, כאשר הוא באמת עתיד להצטרך את היין בעתיד, כבר לא יהיו לו משאבים, לא יישאר היין. כל הדוחק את השעה, כאשר הוא יצטרך, השעה תדחוק אותו. השבת היא מנוחת הנפש, יום שבו קולטים שבאמת רוצים חיים חדשים, מרגישים שכל מלאכתך עשויה, ובכך האדם מפתח את תכונת מנוחת הנפש. אבל כל זה יקרה אם בששת ימי המעשה הוא אכן יקיים שכל מלאכתך תהיה עשויה. כלומר, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כך יהיה בששת ימי המעשה, אז הוא יוכל להתחבר אל הרעיון של שבת. ונעמיק עוד, משה רבינו, פרשת ויקל, יורד מהאר, למחורת יום הכיפורים בי' א' בתשרי. י' בתשרי יום כיפור, משה רבינו יורד אחרי הכפרה, סלחתי כדבריך. אחרי מעמד הר סיני, לפני חטא העגל, היו העם, בחירות משעבוד האומות, בחירות ממלאך המוות. כעת, אחרי חטא העגל, הם שוב חוזרים להיות בשעבוד תחת האומות, הם שוב כל אחד בזמנו שלא יפגוש את מלאך המוות. השם ישמרנו ויצילנו. משה רבינו לא מסביר להם מה היה שם באר, משמעות הסליחה. הוא לא מסביר להם יותר מדי, הוא לא מסביר את כל מה שהוא ראה, אלא מיד. הוא יורד והוא מדבר על השבת. היינו מצפים שיסביר מה יהיו כעת תנאי ההתקשרות המחודשת של העם לבורא אחרי חטא העגל. אבל לא, מיד משה רבינו מדבר על השבת ולא תבערו אש בכל מושבותיכם. למה? מה משמעות הדברים? העולם שלנו הוא זמני, הכל חולף, החדשות של אתמול מעניינות אתמול, אבל לא היום. ינסה האדם להתרגל לקרוא את העיתון של שבוע שעבר ומאוד מהר הוא יאבד את הטעם, טעם החדשות. החדשות הן ביטוי לזמניות העולם, האדם בעולם. האדם מתרגש מהחדשות של היום, כמו היינו אומרים שהן הן החדשות שעתידות לשנות את העולם, להשפיע על העולם, השפעת נצח. וכעבור יום, החדשות של היום הן הן המסר החדש, האקטואלי, המרתק, המעניין. זה ישפיע על הנצח. וכך כל יום, ממציאי ושומעי החדשות מאמינים שמה שקרה היום הוא הדבר הגדול הבא, לטוב ולמוטב. אבל העולם הוא זמני והרעי והכל עובר. אם כן, איזו משמעות יש לחיים, בראי הזמן החולה והעובר. ועוד האדם עסוק בלחשוב מחשבות, הזמן כבר קלם. אלא שהבורא נתן נקודות אור, רגעי נצח. הקדוש ברוך הוא שתל בעולם את הנצח, ערכי התורה והמצוות, תפילה ועבודת השם, זה היה רלוונטי, זה רלוונטי, וזה יהיה רלוונטי לנצח. עוד נקודה, האדם בשגרת החיים שלו, עם הצרות, האיסורים, הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים, בעיות של בריאות, בעיות של כלכלה, בעיות חברתיות, בעיות בחינוך הילדים, ועוד ועוד בעיות. האדם לא פעם מרגיש שהרגעים האלה הם נצח, הם קשים, הוא לא רואה איך הוא עובר את הזמנים, את המשברים, את הקשיים. דווקא הכל שנדמה בעיני האדם כנצח. אבל דוד המלך אומר, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, כאשר יגיע המשיח, כל מה שנדמה לנו, קשה, חסר אונים, מסובך, מפריד, מטריד, בעיה שאין לה פתרון, כל מיני תרדות ההישרדות, מה שנדמה לאדם שהוא בבור ללא תחתית, בעיות של הפרט, של הכלל, רדיפות, שואה, הכל יראה כמו חלום. עוד מישור דומה, האדם שב בתשובה, כל העבירות החסרונות, הכל מתברר כאשר הוא שב בתשובה, זה כמו אותו אדם שמקיץ מהחלום. כשהאדם בעולם של צרות, כאשר האדם בעולם של תאוות, הוא מרגיש שהוא חי בעולם האמיתי. אבל אז כאשר הוא חוזר בתשובה, הוא כמו מתעורר, כשיגיע משיח, הוא יקום מהחלום של הצרות. האדם החוטא או האדם בצרות, הוא חי את החיים, מרגיש שאין אפשרות אחרת, אין דרך אחרת להסתכל על העולם. אבל כשהוא מתעורר, הוא חוזר בתשובה. כאשר מתעורר, משיח מגיע, הוא מבין שכל סגנון החיים הקודם שלו רק נדמה כי אמיתי חי נושם, אבל זה כמו החלום. וזו מטרת החלום, להזכיר לאדם שהוא מרגיש והוא חווה רגשות חזקים מאוד, רגש אמיתי, אבל בגלל שום דבר. זה בסך הכל החלום שלו. הוא באמת מרגיש מה שמצטייר אצלו בחלום. הוא באמת מרגיש את זה, מפחד מזה, מתרגש מזה, אבל זוהי מטרת החלום. להראות לאדם שהוא יכול להתרגש עם מציאות לא אמיתית שהיא רק בראש שלו. כך יהיה כאשר משיח יגיע. האדם יבין שהוא סתם רץ אחרי חיי שעה, חיי עולם הזה. כך יהיה, כאשר משיח יגיע, הוא יבין שהוא פעם אחר פעם יתלונן על כאב גדול ככל שיהיה, אבל זה אולי לא נראה הגיוני, לא נשמע הגיוני, אבל יתברר לאדם שהוא כן יכל להמשיך להיות עובד השם למרות הצרות והאיסורים. נתפלל לקדוש ברוך הוא שלא נגיע למצב כזה, ונודה לקדוש ברוך הוא אם אנחנו לא במצב כזה. אבל כך אומרים רבותינו, וקשה להבין את זה. החלום הוא הרמז, הסימן והסמל הדבר. בחלום הוא מרגיש כמה זה אמיתי. גם כאשר הוא מתעורר מהסיוט, הוא עדיין חושב שהוא בתוך חלום, לוקח לו כמה דקות להתאושש ולהבין שזה היה רק חלום, והוא לא כל כך חסר אונים כמו שנדמה לו. כך יהיה כאשר משיח יגיע. לכן מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. למה? כי רק אז נבין שבפרוח רשם כמו עשב, אבל כל זה כדי להישם דם, להשמיד אותם עדי עד. ואז נראה שכל הצדיקים נראה שהם הרגישו רע, אבל כל זה היה זמני. כארז בלבנון יסגה, שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו הם עוד יפריחו. כיום נדמה שרשע וטוב לו, זה נראה מושך אמיתי וחזק, אבל זמני. לעתיד לבוא נראה שצדיק וטוב לו. נפקח את העיניים מהחלום ונראה את האמת. מה שנסתר כיום, אז יהיה גלוי. והשבת היא מעין עולם הבא, היא נקודת נצח בתוך עולם זמני. השבת היא רוגע בתוך עולם לחוץ ומתוח. היא שלווה בתוך עולם של תוכניות, שאיפות, מטרות, תכנונים וכעסים, כאשר זה לא מתממש. לכן בשבת לא תבערו אש בכל מושבותיכם. לא להבעיר את אש הכעס, אלא להתחזק באמונה, מנוחת הנפש. בשבת מתעוררים מהחלום, פוגשים את הנצח. בשבת יכול האדם להיות מנוחת הנפש, ולכן היא מקור הברכה של השבוע הבא. היא ההתחלה של השבוע הבא. זה החוזה המחודש של העם עם הבורא. זה התיקון השלם לחטא העגל. החטא היה בהלה, אין את משה רבינו, התוכנית לא עובדת. אבל הקדוש ברוך הוא, צופה ומביט, נותן לאדם בחירה ולא יעזוב, הוא מאמין באדם, שיבחר בחירות נכונות וראויות, ולא ייבהל כאשר התוכניות לא מסתדרות. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אש הכעס, אש המחלוקת, את זה לא להבעיר, כי מה שנראה לו בשליטה, הכל בשליטה. ובשבת הוא הזמן להתעורר מהחלום של ששת ימי המעשה, ולומר מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.